morning, everybody. Good morning. Yom Yerushalayim Sameach. First of all, goes without saying, we want to wish a hearty Mazel Tov to Rabbi Goldsmith and the Gish Rabbi Yaakov. Before we begin, I want to acknowledge the presence of my mother-in-law who's here to come to the Shiva this morning. Abby's Bubby. We have a very, very unique pleasure and privilege this morning to welcome our first speaker for our Yom Yerushalayim Yom Iyun. We have here someone who personally I have the zechut to be a neighbor of for the last, about 10 years. He was also the menahel of Shalvim, and I had the zechut to be one of the talmidim of the yeshiva. Lieutenant Colonel Kaspi is a man of many colors. He's a very accomplished Talmud Chacham as well as an accomplished warrior on behalf of us and on behalf of Medina Israel. When we speak about the miracles that occurred over the last, 50, 60 years of Eretz Israel, we usually focus mostly on the military victories. But Rav Kaspi's story is twofold. There's two parallel miracles that we have to be aware of. The first is the many miracles that he experienced and the many sacrifices that he sacrificed to help us establish not only the state of Israel, but as well as the victories in the Six-Day War, and Shalvim itself was a place that he built with his own hands. But at the same time, there's the miracle of someone who was in the Olam HaYeshivos. This is someone in front of us who was, had a very close kesher with Rav Shlomo Zalman Auerbach. We have someone here who is a Talmid who grew up in the old city of Yerushalayim, and later on his family was in Mei Sharim and learned Yeshiva Itz Chaim, which is one of the most famous yeshivas in Yerushalayim. And he left the Olam HaYeshivas and went to the army. And a miracle that that occurred to him was that he was in the army as a Bachar Yeshiva, but remained steadfast in his Avodas Hashem and in his Emunah HaKadosh Baruch Hu. So those two miracles kind of, to an extent, really tell the story of the miracle of Israel. That not only are we here as an independent nation, but we're also here as an independent Jewish nation that values not only here being as part of the land, but also experiencing and learning and believing the Torah that we have. So it's a real, when we spoke about on Yom HaZikaron, the day before Yom HaZikaron, we went to Har Herzl with Rabbi Nepel and we read that poem, Magash Al Kesef, the silver platter. Rabbi Kaspi is one of the people who helped form that silver platter in which we received the State of Israel. So without any further ado, with much hakar sato for the time that you found for us, please welcome Lieutenant Colonel Tzvi Kaspi.
Bakashana Shevet. Boker Tov Lekulam. We will speak a little bit in Yiddish, Arabic, Hebrew, whatever. Gam ani lamadti ivrit begil yachasit mevugar. כשהייתי ילד בעיר עתיקה בירושלים, לא ידענו לדבר עברית. דיברנו יידיש בבית, וערבית דיברנו בחוץ עם השכנים. הכל היה ערבים וקצת יהודים, והרבה ספרדים בעיר העתיקה. אמא שלי, זיכרונה לברכה, גם דיברה לדינו, שזו השפה של הספרדים הדתיים. ואני רוצה לספר לכם קצת סיפורים על ירושלים שלי, שלנו, ואיך אני התגלגלתי לשדה הקרב. נפצעתי לא פעם ולא פעמיים, קברתי לצערי הרב הרבה חברים שלי, פקודים שלי שהייתי מפקד שלהם ומפקדים שלי, ויש בליבי הרבה מאוד עצב על חברים שמתו, והרבה מאוד שמחה שאני זכיתי להקים בית בישראל, ויש לי בלי עין הרבה ילדים, הרבה נכדים, והרבה מאוד נינים. אתם יודעים מה זה נינים? אומרים אצלנו למשפחה שנינים זה כמו פופקורן, זה צ'יק 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 צ'יק, נהיה הרבה מאוד. זה נכון, ברוך השם, אבל אני חבר טוב של כל הגורניס שלי, ולי קוראים סבא סבבה צבי. סבא זה זיידי, סבבה זה אבא של הזיידי, אז זה סבבה. כשאתם אומרים סבבה, זה אני. ירושלים של פעם הייתה ענייה מאוד. התקופה היא מלחמת העולם השנייה, היטלר כבר נמצא באל-אל-מיים, על יד מצרים. בישראל מתכוננים למות. היטלר בדרך, ורק נס שהיטלר לא הגיע לארץ ישראל, מה שהוא רצה לגמור את מה שהוא התחיל באירופה. ואנחנו גדלנו כילדים בירושלים, שאמרו לנו, זה שאתם בחיים זה סתם נס, במקרה אתם נשארתם בחיים. נכון? כי ב-48 אחר כך במצור ירושלים, אנחנו היינו 14 בני דודים, 10 מתו, ואבא נשארו, היום אני רק לבד נשארתי. כולם מתו מאוד צעירים, בגלל שסבלו רעב בעיר עתיקה. הרבה מאוד מהם נהרגו ב-47-48, ואנחנו בעצם גדלנו על הזיכרון של המתים. כשאני הולך להר הזיתים, אז אני רואה שם את מי שהגיע לארץ ישראל. האבא של האבא של האבא של האבא של האבא שלי ב-1820 יחד עם תלמידי הגאון מווילנה. ואבא שלי רב חיים היה אומר, למדנו בפרקי אבות, מה למדנו? משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, מי זוכר? ויהושע לזקינים, וזקינים ל... ואחר כך לאנשי כנסת הגדולה, ואז שזה הגיע לרב חיים כספי. אז הוא אמר, אתה הולך לצבא, איפה זה נעצר? מושה קיבל תורה מסיני, זה לא יגיע לצבי כספי, שתגעת? אז אבא כעס שאני מתגייס לצבא. אבל אנחנו עזמנו את הישיבה כי לא יכולנו יותר לחיות בעוני כל כך גדול. לא היינו מסוגלים. ואמא כבר הייתה בקבר בהר הזיתים מ-1946, סליחה, מים, ברוך אתה אדינו, אלוהינו מלך עולם שעה קודם. זה לא קר, אבל לא חשוב. בסדר. במחשבות שלנו להיכנס לצבא היה לקחת נקמה באלה שהרגו את ההורים שלנו. כשהגעתי יום ראשון לצבא, אחרי שכבר עזבנו את העיר עתיקה, וכבר היינו אחרי השבי שהיינו, ההורים שלי, האבא שלי, והמשפחה שלי, היינו בשבי הירדני, והשתחררנו ב-49. אחרי 5 שנים התגייסתי לצבא. הגעתי לצבא מודרני, ועומדים בשורה כולם, שמאל, ימין, ובגדים יפים. אני לא הבנתי מה רוצים ממני. אני אמרתי למפקד שלי, שהיה פרטיזן מצ'כיה, אני לא צריך את כל זה, תן לי רובה, אני יודע מה לעשות. ומה היה המחשבה? ללכת לשם ולהרוג ערבים. זה הרגש של ילד שעבר כל כך הרבה מאוד בעיר העתיקה, והמחשבה של נקמה. נקמה זה דבר מאוד לא בריא, כי נקמה לא באה מהשכל, נקמה באה מהלב. וחייל יהודי שרוצה להישאר נורמלי וגם דתי צריך לעבוד עם הראש ולא עם הלב. והנס שקרה לי שנשארתי ישיב בבוקר גם בצבא היה שאבא היה כותב לי מכתבים, אבא הצדיק היה כותב לי מכתבים כמו שכותבים פעם בתשובס של הגאון. הוא היה מחזק אותי ואומר לי, הכבוד של המשפחה יהיה שאתה תהיה קצין גבוה בצנחנים, אבל יהודי שומר תורה ומצוות. זה היה מאוד מוזר, כי בצבא לא היו אנשים דתיים אז, בכלל לא היו אנשים דתיים. אני סיפרתי לרבי טורצקי שאני מופיע הרבה מאוד לפני קורסי קצינים במצפה רמון. אני בא בימים האלה לשם, יש שם 500 צעירים, קצינים צעירים, ורובם הולכים עם כיפות. זה, אתם אומרים באנגלית, revolution. זה מהפכה גדולה בעולם היהודי. וכשאני בא לשם להרצות, הם רואים יהודים זקן, אז הם אומרים, עוד פעם הביאו רבי, עוד פעם רבי, מספיק לנו רבי פה. וכשמפקד הקורס קם ומצדיע לי, זה קולונל צבי כספי, מקבלים רספקט. וזה הקידוש השם הפרטי שלי, ברגע שחיילים דתיים שהולכים להיות המפקדים של דור העתיד בצהל, מצדיעים לי, לא לצבי כספי, מצדיעים למה שאני מייצג, את היהדות והאמונות שלי. ילדות בירושלים, עוני גדול, כמעט ואין אוכל, מצור, אי אפשר לצאת ולהיכנס. סיפור קטן מאחיותיי הקטנות. My little sister, she's 75 years old, a little one. And the other one is 73. Young ladies, very, very young. They survived. Not all of them survived. It was 8 kids. Only 3 survived. They died young, from sickness, from כל מיני דברים צרות כאלה. יום אחד היינו באיזשהו שלטר קטן, והיו הרבה יריות. היינו יחד עם אבא, אבא היה חבר בהגנה, לפני צהל היה הגנה. והוא היה איתנו, והוא רואה שאחותי מירה, הילדה הקטנה בת 75, יש לה בסינור שלה חתיכה לחם ובצל. אז אבא אמר, לא היה מספיק לחם, אכלו מעט מאוד. אז הוא אמר, מירה, מה זה הלחם בכיס? אז היא אמרה, אנחנו הולכים למות ברעב, נכון אבא? לפני שאני אמות ברעב, אני רוצה להרגיש טעם, טעים של לחם ובצל. היא ילדה בת 7. היא הייתה אז בת 7 ואני הייתי בן 9-10. זה היה המצב של ירושלים של פעם. לא רק אנחנו עניים, כולם היו עניים. היה מצור, הערבים לא הביאו אוכל, כי כל המסחר היה בידי ערבים. חוץ מלחם ויין שצריכים יהודי שיעשה, הכל היה בידי ערבים. ואנחנו היינו קונים חלב, לא בכאן. הם היו באים עם העיזים שלהם, והיינו אומרים, הדה חליב, תעלי עונה, בערבית, אני רוצה שתאכלו לי את העיזה הזאת בשבילי. בסיר, ככה זה היה. חיו ממש מהעיזה, והם היו מביאים מהכפרים קצת עגבניות, קצת מלפפונים, קצת ביצים. ככה חיו. כשעזבנו את העיר העתיקה, אני עד היום זוכר את הריח של השריפה הגדולה של חורבת יהודה החסיד. אני לא יכול לשכוח. זה ריח של שריפה, והיום שעושים הרבה קומזיצים ועושים על האש, אני לפעמים סוגר את העיניים ואני עצוב, כי אני זוכר ריח של שריפה, הכל נשרף שם. ואבא יצא משם באומץ רב עם ספר תורה והלך לשבי עם ספר תורה, והיה מסוכן מאוד, הערבים ירו והרביצו, זה היה נורא והיום. אבל אבא לא פחד, ותמיד בעיני הרוחניות שלי, כשאני מרגיש עייף, וכבר, אני אומר, אני זקן, אני כבר בן 80, די, אני כבר אין לי כוח, אני רואה את אבא שלי הולך עם ספר תורה, והערבים הולכים עם מכונות יריעה אחריו. ואומרים, אבא, בסכנה גדולה כזאת, ואנחנו ילדים קטנים מחזיקים בחלט שלו ורצים אחריו, הוא עם ספר תורה עם הראש למעלה, כשהאימא כבר בטא היא נמצאת ברזיתים. כשאני התגייסתי, המחשבות האלה תמיד היו בלב. ותמיד אמרתי לעצמי, I will survive there, in the army. אני אלמד להיות בן אדם גם בצבא, ולא אשכח מאיפה אני בא. ואני יודע לאן אני רוצה ללכת. אני בא מבית חרדי מאוד. גם אחיותיי היום הן אלמנות כבר, הבעלים מתו לא מזמן, כל הילדים שלהם הולכים עם שטריים גדול ועם קפטן חרדים של ירושלים. עוד קצת מים, לא קרים אבל לא נורא, זה חלק מהבדיחה, בסדר? לא ברצינות. מאיפה אני בא ולאן אני הולך? ואני הולך לשם להיות בצבא ולהיות מפקד ולהדריך חיילים דתיים ולא דתיים ולהראות להם שאפשר להיות חייל מצוין וגם לזכור שאנחנו חיילים יהודיים ואנחנו מתנהגים כמו יהודים בשדה הקרב. בששת הימים נגיע למלחמה. הגעתי בראשונים למנזר לטרון. מולנו, מול שלבים, היה גבול עם ירדן. וכשאני הייתי בג'יפים הראשונים, היו הרבה ילדים קטנים ערבים פצועים. לא היה להם לא מקלטים ולא שכל, התגלגלו ברחובות ונפצעו ילדים. היה ילד פצוע ערבי שמעולם לא ראיתי, ואני חובש קרבי גם. אסרתי את הג'יפ, אספתי אותו אליי ועצרתי את הדם שלו מהשוק. הוא לא שרד, הוא מת אחר כך, אבל נתתי לו לשתות וחבשתי אותו. אז אמרו כולם, מה אתה משוגע? מה זה על הילד ערבי? מה, אתה ילד ערבי, אבל אני בחור יהודי. אני, יש חוקים במלחמה של יהודים, ויש חוקים מה מותר ומה אסור. מצווה להרוג את האויב שלך, אסור להרוג ילדים ונשים. יש חוקים, לא של הצבא, של הקדוש ברוך הוא. יש דברים שהרמב"ם פוסק בהלכות מלחמה, מה מותר ומה אסור. אמר לי גנרל עוזי נרקיס, אתה משוגע אבל יש לך שכל, כי בזה אתה מחנך את החיילים שלך להישאר בני אדם. חייל אם הופך להיות ברוטלי הוא לא בן אדם, הוא לא יודע להתנהג עם אישה, הוא לא יודע להתנהג עם ילדים, הוא לא יודע להתנהג עם עצמו. אבל ברגע שיש לו חוקים מה כן ומה לא, הוא נשאר בן אדם נורמלי. שלושה שבועות לפני פרוץ מלחמת ששת הימים התחילה תקופת ההמתנה, קוראים לזה period of time, זה כל תקופת ההמתנה. כל צבאות ערב מסביב לארץ ישראל הכינו את עצמם להשמיד את ישראל. היה ברור לגמרי שנאצר רוצה להשמיד את ישראל, היה ברור לגמרי שחוסיין רוצה להשמיד את ישראל, והיה ברור שאסד רוצה, ראש ממשלת סוריה רוצה להשמיד את ישראל ועיראק, ומסביב כל הצבאות מסביב. ירושלים הייתה סגורה כי כל השכונות מסביב היו שכונות ערביות, גם פה גרו הרבה מאוד ערבים מתלפיות והלאה, כי בישמרי גם כל האזור מלחה היו מלא ערבים, ולא היה הערבים הכי נחמדים בעולם, והייתה סכנה גדולה מאוד לירושלים. והתחלנו להכין את שעלבים כמבצר אחרון לפני לטרון. ידענו משהו על הערבים והכוונות שלהם להגיע לשדה התעופה בלוד, לחצות את הארץ לשניים. ולחוסיין היה צבא, לגיון, צבא מצוין, שימנו אותו קצינים בריטים באותו זמן, והייתה דאגה גדולה מאוד. גנרל עוזי נרקיס, כובש ירושלים, שמעתם ודאי את שמו בהיסטוריה של עם ישראל. איש קטן, קראנו לו נפוליון. למה? היה גנרל קטן, ראש קטן. היה בא לבקר בשלבים ולוחץ את היד ואומר לי, אתה תשרוד, אתה תעבור את זה. דיברו אליי כאילו שאני הולך למות, ושלום שלום. ואני כל הזמן צחקתי עליהם, אמרתם, זה לא אנחנו קובעים, ולא הם, אנחנו סומכים על הקדוש ברוך הוא שאנחנו נעשה את ההשתדלות שלנו, והקדוש ברוך הוא יעזור לנו. הם לא הבינו את השפה הזאת. שלבים הייתה כמה בתים, לא כמו היום. לא היה שלב א', ולא שלב ב', ולא שאל בנים. קיבוץ קטן, ישיבה קטנטנה מאוד. היו בסך הכל 50 בחורים בישיבה, כולם אזרחים. אני אימנתי 20 בחורים צעירים בגיל שלכם, 17, עשיתי מהם חיילים בשבועיים. מסכנים גדולים, עד היום הם כועסים עליהם. אני הזחלתי אותם בשדה קוצים בוער, הרבצתי להם, סחפתי אותם על הגב, למה אני אתם לעשות מלחמה? הם לא ידעו כלום. משה דיין בא לבקר, שמעתם פעם משה דיין? משה דיין על עין אחת. אמרו שלערבים היה מזל שיש לו רק עין אחת. היו לו שתי עיניים, היה גומר עם כל הערבים. אמר לי, צבי כספי, אתה מהצנחנים, אני זוכר אותך. הגיע הזמן שלך, על כל הסיפורים שלך, על אמא שלך ועל האחים שלך והאחיות שלך, הזמן שלך הגיע להראות מה אתה יודע. הכנו את אנשי שלבים, בנינו שלטרים, בונקרים, כל מי שזז עבד. בנות בנות גילכם, לפני שנת שירות אפילו, כולם מילאו מגזינים, ניקו בונקרים וחפרו עמדות, ובנות אין להם כל כך כוח כמו לבנים, אז הם היו תסתכל לידיים שלנו, כל הסיפורניים שלי שבורות והפנים שלי מלא פצעים, תעזוב אותנו. אמרת, מי שלא יכול שילך הביתה, פה כולם חיילים. היו בנות צעירות שבאו לדבר איתי בלילה, תלמד אותנו איך לא לפחד. תלמד אותנו איך אתה לא מפחד. אנחנו נורא פוחדים, אתה שולח אותנו להביא דברים. אנחנו פוחדים לצאת בלילה, חושך, ואיפה ערבים ואיפה אנחנו. מה התשובה? כולם פוחדים. השאלה, איך שולטים בפחד? מה עושים בכדי לעשות דברים אפילו שאני פוחד? אז התשובה היא אמונה. התשובה השנייה זה תרגול, לתרגל, to exercise. הייתה בחורה אחת שהיא כבר היום סבתא רבא, זה סיפור לפני 50 שנה, שבא אליי ואמרה, אתה חייב ללמד אותי לא לפחד. אני צריכה לעבוד בלול בקיבוץ, כי הפקודה היא שצריכים לתת לעופות לאכול, כי צריכים לייצר מזון בשביל עם ישראל. ואני צריכה ללכת ללול בחושך, בלילה, ואני עם עוד בת לבד, אני פוחדת! מה לעשות? סיפור אמיתי. סיפור אמיתי. בקיבוץ שלבים היה גם מקום של סוסים, קיבוץ, וזה היה יותר קרוב מהלול, ושם היה הרבה מאוד כרוב שהביאו עם תולעים בשביל הפרות לאכול. היה בשדה עשו כרוב, הכרוב לא הצליח, היה מלא תולעים, אסור להשתמש, הביאו לפרות. אמרתי לה, תלכי להביא לי כרוב מהרפץ, תלכי קצר עד הרפץ, תביא כרוב, לאט לאט תתרגלי לא לפחד. אני יוצאת החוצה עם רובה, היא הייתה קטנטונת, הרובה הייתה גדול בבינה. הולכת להביא לצבי כספי כרוב. אמר, היא לא תביא. אבל אני קצת דאגתי, יצאתי החוצה, והסתכלתי, אני לא רואה אותה, איפה היא? היא נעלמה. אני מסתכל טוב, אני רואה, היא הולכת על ארבע כמו כלב, היא פוחדת לעמוד. אז היא הולכת לאט לאט, מהקוצים. הגיע עד הרפץ, הביא הכרוב בחזרה, והייתה כולה מלוכלכת עם פצעים בידיים, והיא שמחה מאוד. היא שמחה, הנה הבאתי כרוב, הנה ניצחתי. האומץ של הגברת הזאת, קראנו לזה מדד, איך אומרים מדד באנגלית?
A measure of cabbage.
מדד הכרוב של הבת הזאת. עד היום, כשהיא מסלצלת עליי, מדברים על נכדים ועל נינים, היא אומרת לי, תמיד יש לי איזשהו כרוב בבית לספר את הסיפור שלי. יש אומץ להביא כרוב, אבל הפחד נשאר פחד. כל הבנות האלה שעברו את המסלול בקיבוץ שלבים במלחמה, קיבלו עוד ששת הימים. כמו כל החיילים, גם הם קיבלו ממני עוד ששת הימים. ויש נשים שאומרות, זה הדבר הכי מכובד שיש לי בחיים. התמודדתי בשעת מלחמה מסקרנות גדולות, וידעתי להתגבר על הפחד, ונשארנו נורמליים. נשארנו נורמליים בזה שעדיין התפללנו, ועדיין למדנו, ועדיין עשינו מה שצריך. שבת, לפני פרוץ המלחמה, המצב רוח במדינה היה איום ונורא. מצב מלחמה. כולם, כל אנשי שלבים, הגברים, נמצאים על הגבעה למעלה, איפה שהיום הישיבה, ושם היה כל הזמן בונקרים קטנים, ואנשים עם מכונות יריעה. הגנה על המקום. אף אחד לא נמצא בבית שלו, כל הנשים או עובדות במטבח, או שבועות על הילדים בבונקר, זמן מלחמה, מחכים. שבת. אבל אנחנו יהודים, מה עם קריאת התורה? מה עם תפילה בציבור? נתתי פקודה שכל חצי שעה יורדת קבוצה קטנה של 10 גברים לבית הכנסת, לעשות תפילה זריזה, עוד מים, אבל אני לא רואה את זה. לקרוא בתורה ולחזור מיד. וגם אני ירדתי להתפלל, אבל הייתי כל כך עייף, איך שהייתי ישבתי, נרדמתי. מה זה ישנתי? ישנתי מצוין. כי כבר הרבה שבועות כבר לא ישב נשם נורמלי במיטה. היינו כל הזמן בכוננות, כל הזמן. מעירים אותי, צוי, 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 תקום. מה קרה? יש אופנוע, איך אומרים אופנוע באנגלית? בייק, heavy bike.
מוטורסייקל.
שיהיה על יד השער של הקיבוץ, עם מברק ביד מהאלוף עוזי נרקיס. עוזי נרקיס התקין את שלבי, הוא הסתובב שם לצפות על האויב. כל המפקדים של הקיבוצים על הגבול והמושבות והערים לבוא לתל השומר לקבל הוראות. שבת, מותר לקחת אוכל? שאלה. לעשות קידוש לפני זה? שאלה. לקחת איתי תלית? שאלה. שאלה של שבת, מה מותר ומה אסור? אז התשובה היא, כל מה ששייך ללחימה, מותר. מה שלא שייך, אסור. אז הדבר היחידי שלקחת זה המים, כי מים זה צורך הגוף המיידי, בלי מים אי אפשר להתקיים, ותיק שלי עם מפות, כל התוכניות של ההגנה של שלבים. ואני יושב על האופנוע האחורנית, ונוסעים לתל השומר. פעם ראשונה ראיתי שכל הדרך משלבים לתל השומר אין אף רכב אזרחי. הכל טנקים ומסעיות ואמבולנסים וצבא. כל העם צבא. מגיעים לתל השומר, לחדר אוכל הגדול של המחנה, מחנה צבאי גדול, ופוגשים שם הרבה מאוד אנשים מפקדים. ואני מכיר אותם, אנחנו עלינו הרבה מאוד ביחד בהשתלמויות, בקורסים. כולם מעשנים שבת, אבל הם לא דתיים. ראיתי שם בסוף, יושבים החבר'ה שלנו מהקיבוצים הדתיים, ואני שומע שהם בשבת בפינה שלהם שרים, השומר שבת, פנטסטי, שרים שירי שבת. אני יושב על ידם, מחכים לאלוף עוזי נרקיס. הגנרל צריך להגיע, בצבא. בצבא יש כללים. המפקד נכנס, כולם קמים להצדיע. עוזי נרקיס פותח את הפה, נהיה לנו שחור בעיניים. הולך להיות קרב מר, אלפים ימותו. שימו לב, פעם ראשונה בחיים שלנו שיש איום על מדינת ישראל. דיבר דברים שאנחנו חשבנו אפוקוליפסה, סוף העולם. הוא מסתכל ככה, שלבים, כספי, אתה אחרי זה בוא אליי. אני קיבלתי ככה. מאוד מאוד נבהלתי עם מה שהאלוף רוצה להגיד לי. אני הכרתי אותו. ואנחנו ידענו שאנחנו על הגבול מאוד מסוכן. גמר לדבר, אנשים התחילו לנסוע הביתה. אני הלכתי אחרי האלוף, הקצינים הדתיים נשארו שם, כי לא היה סיבה לחזור באותו יום בשבת. שוב פעם, שבת, אסור לשכוח מה מותר, מה אסור. היה קיבוץ אחד שכן חזר, כי שם הייתה סכנה מיידית. עוד לא היו פלאפונים, ולא היה כלום, אנחנו היינו ככה. אני באתי ללשכה של האלוף, אומר לי, שף, עשית קידוש היום? שום דבר. אז אני קצת דאגתי, אולי ייתן לי בקבוק יין פתוח, והוא לא שומר שבת, וזה יין לא מבושל בצבא, קצת בעיה עם ההלכה. הוא היה לו שכל, הביא לי בקבוק סגור, תפתח, תעשה קידוש. אני פותח, אני נעמד ועושה קידוש. והיה חתיכת עוגה על השולחן. ואני נעצרתי לרגע. אמרתי, רגע, רגע, איפה אני נמצא? בחדר של האלוף, אין אף אחד, רק אני, ומי יודע, הולך להגיד לי, והיד שלי רעדה. אמר לי, צבי כספי, מה קרה לך? היד שלי מתוך פחד, מה הוא הולך להגיד לי? עשיתי גידור, שתיתי יין, ואכלתי עוגה. יושב על ידי ואמר לי, שלבים בסכנה גדולה. יש לנו חשבון עם לטרון. אתם לבדי למדתם קצת היסטוריה, כל הקנבוי שהיו צריכים להגיע לירושלים ב-48 נתקעו בלטרון והרגו הרבה מאוד יהודים שם. ולצהל היה חשבון נורא והיום עם לטרון ועם הצבא הירדני. והצבא הירדני ידע את זה. ולכן שלבים הייתה בסכנה גדולה. הוא אמר לי דברים קשים מאוד. להכין קברים ל-40% מהאוכלוסייה. ואמר לי דברים קשים כאילו שכולנו הולכים לאלמו. שמעתם פעם על אלמו? אלמו שלבים. ואמר, אתה בסדר, אתה תשרוד. אם לא, אנחנו עושים קברים מאוד יפים בהר הרצל. זה היה גנרל, גנרל. אני לא חזרתי לשלבים בצהריים של השבת, נשארתי שם לבד, הלכתי לבית כנסת. מה עושה יהודי בזמנים כאלה? דואג מאוד, לבד, אמרתי את כל הטילים, ובכיתי. לא לעצמי, יש המון ילדים בשלבים, מה יהיה? ואני אבא שלהם, ואני המפקד שלהם, וזה פעם ראשונה שאני מפקד של ילדים ושל אמאות. אני אף פעם לא עשיתי את זה, אני הייתי חייל קרבי בצנחנים, הכל בסדר, וכבר נפצעתי כמה פעמים. אבל אזרחים, הם לא יודעים כלום, מה הם עשו, הם לא עשו כלום. וחזרתי מוצאי שבת עם ג'יפ צבאי שלקח אותי, וכולם חיכו לי, מה היה? לא, שום דבר, לא, בלבלתי להם את המוח. לא היה לי אומץ להגיד להם מה הגנרל אמר. כי אמרתי, מה זה יעזור? להגיד להם, הבן שלך ימות, והבן שלך אולי ימות, ואתה תמות. מכין עם קבר. לא סיפרת להם כלום. אבל המתח היה באוויר. הגיעו אליי לפנות בוקר כמה אמאות לילדים קטנים. ואמרו לי, המפקד, אנחנו לא רוצים להישאר בשלבים. אנחנו ניצולי שואה. אין אבא, אין אמא, אין סבא, אין סבתא, אין כלום. אנחנו הצלחנו לעזוב את ברגן-בלזן, את אושוויץ, התחתנו והבאנו ילדים לעולם. אנחנו לא יכולים למות עוד פעם. אין לנו את כוחות הנפש. אנחנו, יש מטוס ללונדון בעוד כמה שעות, אנחנו רוצים לנסוע לקהילה בלונדון. מה עושים? אמרתי להם, הלב שלי איתכם, השכל לא. אבל מה שתעשו, אני לא שמעתי, אני לא ראיתי. ובאמת, היו כמה משפחות שלקחו את כל הילדים שלהם ונסו ללונדון. ואני פחדתי לספר על זה, לא להחליש את האוכלוסייה. כי כל אחד דיברתי, אמרתי, אל תפחד, יהיה בסדר. והתחילו היריות ביום שלישי בבוקר. פחד. כולם רצו למקלטים, הילדים שלהם הקטנים, וסגרו מקלטים, ואני נמצא בבונקר שלי, חיילים מסביב, ויורים, ואנחנו יורים בחזרה, הולך להיות הקרב של החיים שלנו. היו כבר טנקים ערביים שניסו להתקדם אל שלבים, ואנחנו עשינו את מה שעשינו, והייתי, קיבלתי תפקיד להכניס את הטנקים לאזור לטרון, היה פחד נורא. לפני שהכנס את הטנקים לטרון, טנק נוסע הוא דבר כבד, 50 טון פלדה, שעובר את הקיבוץ, הוא דורס את הכל. הייתי צריך לנקות אזור של מוקשים, שאנחנו שמנו מוקשים נגד רכב. אספתי קבוצה של אחורים, אתם מבינים את העברית שלי? כן, בטח, כולם, נכון? אמרתי לך שהם יודעים עברית. אנחנו יורדים לעמק, כפופים, עם תרמילים ריקים, לאסוף מוקשים. מוקש שנמצא באדמה ויש בפנים, המאיץ שלו תנועה לא טובה וזה מתפוצץ. סכנת נפשות. אני שולח את זה, תביא משם את המוקש, עושה סדר, ופתאום בחור אחד נעלם. אין! ברוך השם הוא חי, הכל בסדר. קיבלתי פחד, כי כל הזמן סופרים, אחד, שתיים, שלוש, סופרים את החיילים, כי יכולים לחטוף חייל, חייל יכול למות, יכול להיות פצוע והוא לא יכול לדבר. חייל אחד חסר, ודווקא חייל מאומן, היה איתי בצנחנים. כולם יורדים על הברכיים לחפש אותו. אחרי הגבעה הקטנה, הוא שוכב ויושן. כיף לו, שושן, בשמש, חם לו, הכל בסדר. הוא קיבל שוק. קוראים לזה הלם קרב. בהלם קרב, אתה לא שולט על כלום. אתה עושה במכנסיים, אתה יורק, אתה באוט לגמרי. ניסינו לשפוך עליו מים, להעיר אותו, טק, לא עזר כלום. סחבנו אותו לגב וחזרה לקיבוץ, והוא ישן שלושה ימים, הכל בסדר. הוא פספס את המלחמה, הכל בסדר. אבל זה היה המצב, אנשים מאוד מאוד פחדו. התחיל הקרב הגדול, והתפקיד שלי היה להוביל את הטנקים אל תוך מתחם לטרון. זה פעם ראשונה, כל הזמן הסתכלנו מרחוק, אל המנזר, אל השדות שלהם, וחלמנו חלומות שפעם אחת ניכנס שם. והנה אני בג'יפ הראשון, זה קצת שטות, מי נוסע בג'יפ פתוח בשדה מלחמה, אבל ככה זה היה. ואני מוצא את עצמי בתוך לב האויב, עם עוד קצין אחד, הוא היה אז קפטן, גם כמוני, הוא מת בשבוע שעבר. הוא זכה לאריכות ימים, היה בן 96 שנפטר. ממש זכה לאריכות ימים. הוא לא היה אדם דתי לפני זה. במנזר לטרון, הג'יפ שלנו עלה על מוקש. הוא צעק, אלוהים, אם אני יוצא מזה, אני מניח תפילין כל בוקר. ומאז הוא התחיל להניח תפילין, עד יום מותו. היה נס גדול שם. והתחלנו לראות מי האויב שלנו. הם ברחו כולם, הערבים ברחו. כי כשהערבים התקרבו אליהם, והם ידעו שהערבים בערבית, הם קראו לנו תמיד ג'בל אל-מג'נון. ג'בל אל-מג'נון בערבית זה גבעת המשוגעים. אנחנו היינו משוגעים, תמיד ירינו. כל מה שזה, טו-טו-טו-טו-טו, שיפחדו מאיתנו. We have time? We are short in time? 10 minutes? 5 minutes? 50, wow. So we need a little bit more water for 15 minutes. No ice. הגיעה פקודה מהאלוף לחקור את המפקד, לתפוס את המפקד של הטרון הערבי ולחקור אותו לגבי המשך הדרך. הרי שנסענו פעם לירושלים לפני המלחמה, נסענו לרמלה, מרמלה לכיוון בית שמש ובחזרה לשלבים. To go to Shalabim from Yerushalayim at that time was 3 hours. To go back from Shalabim was about 3.5 hours. It was terrible. קיבלתי פקודה לחקור את המפקד הירדני. קפטן, גדול, עם שפם, סטאז' הביא אותו אליי. התחלתי לדבר איתו בערבית. שפת אם שלי. לקחתי מפה ואמרתי לו, תראה לי בדיוק מה קורה. אז הוא אומר, אני לא מדבר. אמרתי לו, אתה לא רוצה לדבר, יש שני דרכים. יש פה פלייר, אתם יודעים מה זה פלייר? ויש ציפורניים. אם לא תדבר, אז יהיה שמח. הוא אומר, אני לא פוחד. אני הייתי אדם חזק מאוד. היום אני בן 80, אבל אני הייתי בן 30, היה לי יד ככה. נתת לו סתירה והתחיל לרדת דם. אז הוא אמרתי, לא, אדם שיזה לאט לאט, נדבר. והוא דיבר. כל הרצפה היה מלא דם, אבל הוא דיבר. חקרנו שבוי, ירדני, שעמד נגדנו. וידענו שאם אנחנו לא ננצח, הם יהרגו אותנו. ואני שומע, תוך כדי שהוא מדבר, הוא מקלל אותי ביידיש. הוא היה יליד העיר העתיקה ודיבר יידיש. כמו שאנחנו דיברנו ערבית ויידיש, הוא דיבר גם כן יידיש וערבית. הוא קילל. אז עניתי לו ביידיש, מאיפה אתה? אז הוא אומר, אנא ווליד אל-קודס, אני יליד העיר העתיקה בירושלים. אני הייתי חמום באותו רגע. מלוונתי, שוא אסמק, איך קוראים לך, מה מאמו? אומר לי שם. אמרתי לו, אבא שלך מוסה? כן. אבא שלו היה הפועל ניקיון שנקרא את חורבת יהודה החסיד, לפני שנשרף. אמרתי לו, אני מכיר את אבא שלך. אם אתה רוצה לחיות, תדבר איתי. אם לא תדבר איתי, אנחנו אכזריים מאוד. והוא דיבר, 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 הוא לא נשאר בחיים. כי אנחנו, היה לנו חשבון איתו ארוך, אבל הוא גילה לנו על המפה את הדרך שאין משתמשים, שאין מוקשים שם, והקנבוי שהיה צריך להגיע לירושלים עבר דרך הנתיב שהוא ירה לנו. אבל הוא גילה לי הרבה מאוד דברים. אני מאוד מאוד רציתי לחזור לקבר של אמא. ומאוד דאגתי עם הקבר שלם, כי דיברו שכל הקברים הפוכים. אחרי הצהריים שחזרנו לשלבים, בירושלים כבר ירו שם וכבר היה בלגן גדול, היה טלפון מירושלים, טלפון מירושלים, ירושלים היה מופצצת, אין קשר, אין טלפון. טלפון מירושלים, היה טלפון אחד בקיבוץ, מי בטלפון? הרב חיים כספי, אבא שלי, זיכרונו לברכה. מחפשים את צבי כספי, צועקים כולה, איפה צבי כספי? אני רץ מהר, מה קרה? אבא שלך בטלפון. אבא שלי, בירושלים, אנחנו לא ידענו מה קורה בירושלים. אומר אבא, ביידיש שלו, בוא מהר הביתה, בוא למאה שערים, נוסעים לעיר עתיקה לקבר של אמא. אמרתי לו, אני מספר את כל שנה את הסיפור הזה, כי זה סיפור מאוד מרגש אותי. אמא כבר הייתה שמה 21 שנה, היא מתה ב-46, ואנחנו מדברים על 67, אמצע 67. לקחתי ג'יפ ישן, הגעתי לירושלים, ככה. היה קנבוי של צבא וככה. הגעתי למאה שערים, אני עולה לחדר של אבא, אני רואה אדם עם קפילוץ, מקבץ, עם חלץ, ועם החוק לישראל שלו, ומסתכל לה, מי אתה? ביידיש. הוא לא הכיר אותי, אני הייתי מלוכלך עם מדים ועם נשק, הוא לא זכר אותי ככה. אמרת לה, אני צבי. הולכים, מגייט. לאן הולכים? הולכים לקבר של אמא. אמרתי, אבא, לא נורמלי, יורים שם, זה מסוכן. אמרתי, מה זה, אתה פוחד מיריות? אנחנו, בוא נלך. אנחנו יורדים למטה, אבא יושב בג'יפ, עובר אופנוע, משטרה צבאית. מה זה, אזרחים על הג'יפ? אבא שם סמיכה לראש שלו, ואנחנו נוסעים להר הזיתים. ואני אומר לאבא, אבא, אני לא יודע את הדרך, אני הייתי ילד. שעזבנו את העיר עתיקה, בן כמה אני הייתי? ב-12, ואני לא זוכר. אז אבא אמר ביידיש, פור ליקס, פור רכס, פור גלייך, מוביל אותי עד הר הזיתים. יורים. אנחנו מגיעים לאיזה אזור מסוים, אני אומר, אבא, יש פה קוצים, לאן הולכים? אבא אומר, אתה רואה פה? אין, סווי, דרי, פיר, פין, אבזק, זים, שמה. תספור שבע קברים ונגיע לשם. מגיעים לקבר של אמא שלי. היה מאוד מרגש, הקבר שלם, והיא קבורה על יד אבא שלה, וסבא שלה, וסבא רבא שלה, כל המשפחה שמה, הקברים שלמים. ואבא עומד, וככה מתנדנד, ואומר דברים, ואני כל הזמן יורים, אבא לא מפחד. אז אמרתי, אבא יגיד קפיטל תהילים ונלך. אני רואה שאבא מדבר ביידיש. אני מקשיב, אבא מבקש סליחה מאמא. לא הייתי פה 19 שנה, סליחה, לא יכולתי. אבל התפללתי לעילוי נשמתך, ואני שמרתי על הילדים, ולא התחתנתי בחזרה, כי אני אהבתי אותך ואת הילדים. דיבר ככה. אני חזרתי להיות צבי כספי הקטן של 48, ילד מסכן רעב מירושלים. התחלתי לבכות. ואבא אומר, אתה בוכה? סימן טוב שיש לך לב. אני לא ידעתי לבכות. הייתי בצבא, הייתי שוויצר, הייתי חזק. פתאום התחלתי לבכות באמת, עם כל הלב. על אמא, על הפחד שלנו, על האחים והחיות שלנו שמתו. פתאום, בום. החזיק אותי אבא ואמר, צבי, אנחנו הולכים לכותל, לכמה דקות, ואחר כך אני אספר לך סיפור. הולכים לכותל, אין אף אחד, הרבה הריסות, יש שם צלם בריטי, שצילם ובא אליי ושואל כתובת. אני לא ידעתי אנגלית בכלל אז, גם היום אני לא יודע הרבה. אז הוא דיבר איתי בגרמנית, נתתי לו כתובת של אחותי במאה שערים, ויש לי את התמונה עד היום. כשיצאנו משם, חזרה לג'יפ, אז אבא אומר, אולי אתה לא יודע, אני חולה מאוד, ואני לא אחיה עוד הרבה זמן. אבל הייתי על הקבר של אמא, אני שקט. הקבר שלם, תשמור על הקבר, תשמור על קברי האבות שלנו, זה חשוב, ותישאר בן אדם. אל תהיה צדיק גדול, תישאר בן אדם. אני מקווה שאני בן אדם. תודה רבה לכם. אפשר לשבת.
Ladies, I'd like to thank Colonel Caspi for